Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
תורנות מטבח. ביצת עין ללא ביצה, סלמון נטול דג וסוכר חדשני. על חובות מפעל גלידות בראשון לציון הוקם Make It, מעין WeWork של יצרני הפוטק, שחולקים ביניהם חללי מטבח, מקררים, תנורים ומיקסרים ענקיים. אבל שלא כמו חברת המשרדים להשכרה של אדם נוימן, ל-Make It יש מודל עסקי אמיתי שניזון מהרגולציה הבלתי אפשרית בתחום, ובראשו עומדת מיכל קלימברג, הבת של ממתקי קרמית, שתמיכה במזון בריא ופורץ דרך, היא חלק מהתיקון שלה. מעט ארי ליבסקר. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. זה מבנה תעשייתי ישן שחודש היטב. קיר בטון חשוף מעיד על העבר, אבל מלבדו הכל כאן עוצב מחדש. הצבעים מוקפדים, איורים של מטרפות ומכונות פסטה על הקירות, קירות נירוסטה, חלונות שקופים. המקום נראה כמו משרדים של חברת הייטק, אבל מעולם המזון. למעשה, זה מה שזה. Make It, ובעברית Make It, הוא מפעל ייצור המזון השיתופי הראשון מסוגו בישראל. זה ה-WeWork של ארבע מהחברות החדשניות ביותר בתחום טכנולוגיית המזון ושל כ-15 יצרני מזון קטנים. על פני 700 מטר רבוע, הם חולקים מחסני מזון וחדרי קירור מגוונים, חדר חיתוך לירקות, חלל לקייטרינג קר ואחד לבישול. מרחב מלא מיקסרים ומערבלים, חדר גדול לבצקים ובתוכו מרחב קטן לבצקים בתהליך. חדר תנורים, מחסן אריזות, חדרי אוכל כמובן, וגם מלתחות. וכל הזמן קורים כאן דברים. מכינים למשל סירופים לקוקטיילים, ממתקי תמרים, ביצים ודגים במרכאות, ואת הסוכר הכי מפתיע בעולם, שקמצוץ ממנו ממתיק כמו המון סוכר רגיל, ויכול לשנות את התזונה של כולנו. עד לא מזמן המבנה הזה היה מפוצץ מזון ישן במרכאות עם המון סוכר. זה היה מפעל גלידות של דוקטור לק. הוא פעל כחלק ממתחם צומת המזון במערב ראשון לציון, שרוב האנשים פשוט קוראים לו, נו, איפה שקרמית. קרמית, מהאימפריות המתוקים הגדולות בארץ, העניקה את שמה לכל המתחם, אך כבר לא פועלת במקום. מי שכן פועלת היא הבת של קרמית, מיכל קלימברג, שהפכה אותו לחזית הלוהטת של המזון החדש. בעצם הגעתי בגלל הסוכר ונשארתי בשביל הבריאות, היא צוחקת. מטבח פתוח עם פיקוח. קלימברג, 49, ואביה לני סקסטין, בעל השליטה בקרמית והאיש המזוהה ביותר עם החברה, הם בעלי הנכסים בכל צומת המזון, כבעלי חברת לגובה. וכשהמפעל של דוקטור לק נסגר, לקלימברג היה רעיון. עוד בימי השיא של חללי העבודה המשותפים, ש-WeWork ואדם נוימן נחשבו מבשרי העתיד, היא מספרת, שאלתי את עצמי איך זה יכול להיות שכולם בנויים לשיתופיות במשרדים ועוברים לקונספט של חללים משותפים. ואין את זה בייצור מזון. כך נולד Make It, שבעצם מחבר את שני העולמות שמהם צמחתי, העולמות שאני מבינה בהם, ייצור מזון ונדלן. ייצור מזון לא חייב ללכת על בריאות, יכולת להישאר באזור של קרמית ולהזמין רק יצרני ממתקים. אבל אחרי שנולד הרעיון, נחשפתי לעולם נוסף שלא הכרתי. יזמות של מזון בריאות, וזו חזית בולטת בחדשנות הישראלית. הפוטק כאן צומח מאוד ואנחנו יכולים לתת לו פלטפורמה חשובה, בעידן שבו העולם שואף להפחית בסוכר, ביצים, חלב ופחממות, ומוצרים כאלה יעשו בהדרגה נגישים לעוד ועוד אנשים. לפני ההקמה, קלימברג בררה על מקבילות בעולם, וגילתה שקונספט כזה כבר קיים בארצות הברית. אבל שם, כל חברה עובדת במעין מפעל קטן משלה, מופרד מאחרים. ב-Make It, לעומת זאת, יצרני המזון עובדים זה לצד זה בחללים משותפים. השימוש בחללים נעשה בהרשמה מראש, לעתים גם לחלק מהציוד. יש לתפוס שעות תנור, למשל. זה שאין הפרדה מגדיל מאוד את היעילות וחוסך עלויות, מסבירה קלימברג. אבל גם אם החיסכון והנוחות חשובים מאוד, הם לא הערך המוסף המרכזי. מה שמייק איט מספק ליצרני מזון הוא פתרון קסם לסיוט שנקרא רגולציה. למעשה, התמודדות עם רגולציה היא המודל העסקי של Make It. הסדרה של ייצור ופיתוח המזון היא מן הסתם הכרחית וחשובה, אבל גם מקשה מאוד על יזמים ויצרנים קטנים שנדרשים לעמוד בדרישות מחמירות. מי שצריך להכשיר סדנת אפיית עוגות קטנה, כך שתעמוד בכל התקנים למשל, נדרש להשקיע כ3 מיליון שקל. מי שמכוון לייצור מזון שמתבסס על טכנולוגיות מורכבות יותר, כמו סוכר חדשני, סלמון ללא סלמון או ביצים ללא ביצים, כבר צריך להשקיע סכומים של 9-12 מיליון שקל, רק כדי לעמוד בדרישות המקדמיות ולהשקיע הרבה מאוד זמן בהתמודדות עם הפרוצדורות. קלימברג חוסכת להם את הכסף ואת הזמן. יש ב-Make It מפעל שמתנהלים בו תהליכי ייצור שונים עם חומרים שונים, היא אומרת. משרד הבריאות אישר את הפעילות המורכבת הזו בתנאי שנעמוד בתקן החמור ביותר שקיים בארץ. התקן הזה, Good Manufacturing Practice, GMP, מיועד למפעלי מזון שמייצרים מוצרים רגישים ובעלי סיכון גבוה. תוספי תזונה, מזון לתינוקות, ללא גלוטן, מזון בריאות שמשלים תזונה וכדומה. את התקן נותן רק משרד הבריאות ולא חברה קבלנית חיצונית, והוא מאפשר ליצרנים לסמן את המזון כאיכותי במיוחד. קלימברג היא שפעלה להשגת התקן, ועלות התהליך והתאמת המפעלים למשתמשים הסתכמה בלא פחות מ-15 מיליון שקל. קלימברג גם דואגת לכל המגעים המתמשכים מול משרד הבריאות ופקחיו, סוחרת את שירותיו של טכנולוג מזון שמלווה את כל תהליכי העבודה והייצור במפעל, כדי שיעמדו בדרישות ובניהול סיכונים נכון. מקפידה על דרישות הניקיון וההיגיינה המחמירות, ומספקת תקני בקרת איכות גבוהים. זה מאפשר ליצרנים להתפנות רק לייצור. כולם ציינו את הפטור שקיבלו מהתעסקות בתקנים ומגעים עם הרגולטור כהיתרון המשמעותי ביותר של Make It, לצד העובדה שהסידור הזה משתלם כלכלית. מה חלוקת הסמכויות ביניכם? כיזמת של Make It, אני מגדירה את החברה שלי עסק לניהול סיכונים. האחריות לרישיון הייצור היא עלינו, והרשויות מתייחסות אליי כאל מפעל לכל דבר. ליצרנים הקטנים פה יש מוצרים מדהימים. הם יצירתיים ויש להם את הפאשן, אבל הם לא מבינים מהחיים שלהם בייצור תעשייתי, ואנחנו נותנים להם את התשתית ומתניעים אצלם את העבודה. בהתחלה היו מייקרים ממש קטנים, אנשים שקודם עבדו מהבית, מהמטבח, וייצרו מוצרים בצורה לא חוקית. כשהם הגיעו לכאן הם למדו לעבוד מוסדר עם נהלים וכו'. כיום הפרויקט משלב בין מפעלי פוטק ליצרנים קטנים, ואנחנו דואגים למשל לניקיון היסודי הנדרש. גם אם מישהו יבוא ויגיד שהוא יודע לנקות הכי טוב, אני לא אסמוך עליו. זה באחריותנו, כחלק מעמידה בתקנים ואצלנו הכל מתועד, הכל במעקב. יודעים מה קורה בכל רגע בכל עמדה, מי ייצר מה. זה רלוונטי אם חלילה שלא נדע, יהיה ריקול. ואיך את מוודאת שמי שעובדים אצלכם עומדים בדרישות, או איך שומרים על גבולות בחלל של עבודה משותפת? היו כאלה שלא הסתדרו. שלא שמרו על הכללים הנוקשים, למשל על נטילת ידיים. היה ברור שזה לא ב-DNA שלהם לעבוד במפעל מקצועי, והראינו להם את הדרך החוצה. קרה פעם שמישהו לקח קמח בלי רשות. פה לא עושים דבר כזה. הכל מתוכנן ויש הפרדה בין חומרים של יצרנים שונים. אתה יכול לבקש ואז ניתן לך, אבל לקחת ממישהו ללא רשות זה לקחת ממישהו אחר שזקוק לזה. זה לא מקובל ואתה נזרק מהמתחם. כשאני אומר לקלימברג שזה קצת מזכיר גן ילדים, היא צוחקת ומפנה אותי לשלט אדום בולט בכניסה. אתם נכנסים עכשיו לחלל משותף. כללי ההתנהגות שלמדנו בגן הילדים תופסים ומחייבים גם פה. חייכו, אמרו בוקר טוב אחד לשני. התנהגו בכבוד לשכנים שלכם כפי שהייתם רוצים שיתנהגו אליכם. ספרו מה אתם עושים. אולי השותף הבא שלכם נמצא ממש לידכם. כבדו ובקשו לטעום. זה כדאי. ואז מפורטות הוראות ההתנהגות, כמו זכרו לשטוף ידיים, הקפידו על לבוש תקני, יפה לכם המראה המקצועי, ואל תשכחו לנקות אחריכם ולהחזיר את הציוד למקום. בקצה של כל זה, היא מזכירה, יושב הצרכן. בישראל מדף המוצרים דל, וזה בגלל הרגולציה. זה בסוף לב העניין. רציתי לנצל את היתרונות של המפעלים שלנו כאן ואת הידע שלנו כדי לעזור ליצרנים ארטיזנליים, מעניינים, מרגשים וחדשניים, בעיקר עבור הלקוח. אחרת, לעסקי מזון קטנים פשוט אין אפשרות לפרוץ. אנחנו יכולים לחסוך להם את דרך החתחתים הבלתי נסבלת של הרגולציה ומאפשרים להם לדייק את מה שהם עושים, להבין לאן הם רוצים ללכת. כאן הם יכולים להצליח וגם להיכשל. אם הקמת מפעל ונכשלת, זה כישלון ענקי, צורב, הורס משפחות. אצלנו אפשר לבדוק את העסק עם כמעט אפס סיכון ועם הוצאות מינימליות. מי שפעם לא היה יכול או לא העז לנסות, יכול לנסות כאן עכשיו. זה קסם. ניגוד מתוקים. מייקיט נחנך ב-2020, ולקח זמן עד שהתייצב על תמהיל המשתמשים הנוכחי. חברות הפוטק משתמשות בחללים קבועים שהותאמו עבורן ומשלמות 35-70 אלף שקל בחודש. המשתמשים הקטנים עובדים בשטחים הציבוריים תמורת כ-1,000 שקל ליום. בהמשך, קלימברג שואפת לתמהיל הייטקי יותר של 20% יצרנים קטנים ו-80% חברות פוטק. בינתיים, בשלב הביניים, מייקיט מספק הצלה גדולה ליצרנים קטנים. למשל, ל-Exactly, של עדי 53 ויזהר 55, עזוז אורפז. הם מגיעים לכאן פעמיים בשבוע מתמרת שבעמק ישראל, כדי לייצר בראשון לציון כדורי תמרים ואגוזים בציפוי קוקוס וריבועי תמרים עם קקאו ובוטנים. אנחנו יוצאים ב5:30 בבוקר כדי להקדים את הפקקים, אבל אין לנו ברירה. זה בלתי אפשרי להקים מפעל קטן לייצור מזון היום בישראל. הרגולציה לא הגיונית, מספרת עדי, ויזהר מרחיב. אתה צריך לזכור טכנולוג מזון שייצג אותך מול משרד הבריאות, וזה כשלעצמו עולה 500,000 שקל. וכדי להקים מקום בסיסי אתה צריך להשקיע כמה מיליוני שקלים, ואתה חייב שיהיה גדול מ-150 מטר רבוע, ורק אז אתה מתחיל לייצר. זה לא הגיוני. אבל תמרים הם חטיף קדום, אפילו קמאי. מהצד השני נמצא הפיתוח הכי קיצוני, כנראה, במתחם של מייקיט. אינקרדו שוגר. לשעבר דו מתוק. המציאה טכנולוגיה שמשנה את הסוכר המוכר לנו ואת המפגש שלו עם קולטני הטעם, כך שאפשר להשתמש בכמות קטנה בהרבה של סוכר ועדיין להגיע לאותם טעמים שאנחנו רגילים אליהם. אם הזוג מתמרת רוצה להחליף את הממתקים הלא בריאים של קרמית בממתקים טבעיים ובריאים, החבר'ה של אינקרדו רוצים לאפשר לנו לאכול גם ממתקים מתועשים בריאים, או לפחות בריאים קצת יותר. לנוכח מגפת ההשמנה המתרחבת ברחבי העולם, והעליות הדרמטיות בשיעורי הסוכרת ובביות אחרות שכרוכות בצריכת יתר של סוכר, יש כאן פוטנציאל למהפכה של ממש. היא מתרחשת על חורבות מפעל גלידה. אופר בונן, סמנכ"ל התפעול של החברה, שומר על חשאיות מקסימלית. הוא מסרב להכניס אותי לחלל היהודי של אינקרדו, לא מרשה לי לראות את הייצור, בטח לא לצלם אותו. אבל הוא נאות להסביר למה אחד הסטארט-אפים המבטיחים בארץ יושב דווקא שם. רצינו לשלוט בתהליך הייצור, לא להוציא אותו לקבלן משנה, כי אתה לומד תוך כדי התהליך, ודאי כשמדובר בתהליך ייחודי כזה, הוא אומר. וגם הבנו שהקמת מפעל יכולה לקחת לנו כמעט שנתיים. שנתיים למפעל קטן של סטארט-אפ? כן, והחלק של הבנייה, כולל הפסיליטיז של ניקוי, כיבוי אש וכולי, זה עוד החלק הקל. הבירוקרטיה היא החלק הקשה. ובסטארט-אפ שנתיים זה נצח. אז הגענו לכאן והתמקמנו בתוך 3 חודשים. כאן אנחנו גם קרובים למרכז הפיתוח שלנו בפתח תקווה, וכך יותר קל לבדוק את הסוכר שאנחנו מייצרים. התהליך שלהם אמנם סודי, אבל בונן מאפשר לנו לטעום שוקולד ומאפים שהוכנו עם הסוכר של אינקרדו. זה טעים ומתוק. אני שואלת קלימברג אם יום אחד גם הסוכריות שלה התבססו על זה, והיא מתחמקת לגמרי. אני צריכה להיזהר, זו עלולה להיות עסקה של בעלי עניין. קרמית היא חברה ציבורית, אני דירקטורית בה, אנחנו מקבלים החלטות לפי שיקולים ענייניים וכו'. זו הבעיה המושתקת שמסתתרת בפרויקט של קלימברג. יכול להיות שממש במו ידיה היא מגדלת את המזונות שבעתיד עוד יחסלו את העסק המשפחתי. אבל אני חייב להודות שנראה שהיא לא מפלה בין הילדים שלה. אולי מצליחה לאהוב אותם באותה מידה. הסוכר עדיין איתנו. אבולוציית המזון של קלימברג היא בערך כזאת. גבינות, אחר כך סוכריות ושוקולד, וכעת תחליפים בריאים. אביה לני היה בכלל עורך דין שעלה מדרום אפריקה בתחילת שנות ה-70, ובין השאר ייצג בעלי חנות בדיוטי פרי שנתנו לו אחוזים בעסק. הם פרשו, הוא נשאר עם החנות שנקרא טעם ישראל, והוא אימר על מכירת גבינות. מהר מאוד אבא גילה שהתיירים לא רוצים לקנות גבינות כשהם עוזבים את הארץ, ועבר למכור ממתקים, מספרת קלימברג. ואם כבר מוכרים ממתקים, למה לא לייצר אותם? סקסטין הקים מפעל קטן, 100 מטר רבוע בלבד בראשון לציון, שעם השנים צמח וגדל, וב-1990 התמקם באזור התעשייה שבין איילון לרחוב משה דיין. שם כבר לקחנו שטח הרבה יותר גדול, והזכרנו אותו למפעלים אחרים. כך הקמנו את מתחם צומת המזון, אומרת קלימברג, שגדלה במפעלי החברה. היא תושבת כפר סבא, נשואה ואם לארבעה. למדה משפטים ואחר כך השתלבה בחברה המשפחתית לגובה, שמפעילה מבנים תעשייתיים, חללים מסחריים ומשרדים. עוד לפני שהגיעה לעסק, ב-1993, טעם ישראל כבר הונפקה, וב-1996 נהפכה לקרמית, כשסקסטין, 77, קנה יצרנית טופי בשם זה, שפעלה בקיבוץ מעלה החמישה. זו בכלל הייתה חברה של אוסם, אבל כשנסטלה קנו את אוסם, הם מכרו את קרמית כי טופי זה לא חלק מהליבה שלהם. וטופי בהחלט היה הליבה של קרמית, הרבה לפני שקלימברג הגיע לטופו. עד היום החברה מייצרת סוכריות כאלה וסוכריות על מקל ושולטת בשוק המרשמלו, והיא גם מספר 2 בייצור שוקולד בארץ. ב-2002 קרמית גם החלה לייבא ולשווק את מוצרי קדברי, יצרנית השוקולד השנייה בגודלה בעולם, בניסיון לקרוא תיגר על המונופול של אלית. זה פתח מאבק אלים מצד אלית וגרר אישום נגדה בגין שימוש לרעה בכוח מונופוליסטי. הפרשה הסתיימה בכנס של 5 מיליון שקל ששילמה אלית, ובעוד 9 מיליון שקל פיצוי לקרמית על הנזק שגרמה לה. אבל השורה התחתונה הייתה שקרמית לא הצליחה לשבור את השליטה של אלית בשוק. מאז היא נפרדה מקדברי והמשיכה לייצר שוקולד בעצמה, תחת המותג אגו, לצד מותג הממתקים לני, מותג העוגיות קוקיז ומותג הקרקרים פניני. בשנה שעברה המפעל המרכזי של החברה עבר לפארק התעשייה ציפורית בגליל והכפיל את שטחו ל-20,000 מטר רבוע. קלימברג גאה בפעילות שלו. כשאתה מספיק גדול אתה יכול לצאת ולפתוח מפעל בפריפריה, ושם אנחנו מגשימים כיום את החזון של החברה כיצרנית שוקולד. זה הבסיס, שוקולד איכותי. אנחנו מספקים שוקולד בעיקר לתעשייה, ליצרני גלידות ולעולם האפייה. ועדיין אתם יצרני המרשמלו הגדולים בארץ, מוכרים מגוון סוכריות ובאופן כללי מלאים בסוכר. אנחנו מנסים להפחית את הסוכר במוצרים של קרמית, למשל בשוקולד, וגם נכנסנו לעולם הגרנולה עם קניית המותג רפאלז. אבל כן, אנחנו ממשיכים עם הסוכריות. מזה אנחנו מרוויחים. חיים של תחליפים. במייקיט, קלימברג מאפשרת ייצור של שפע מוצרים שיכולים לכאורה להתחרות בה. קרקרים וריבות, פרלינים טבעוניים, סירופים לקוקטיילים, אבקה לפנקקים טבעוניים או קפסולות הגלידה של חברת הפוטק סולאטו. אבל שאר החברות הגדולות שם מתמקדות במנה חמה בריאה, חברת אנינה, ובתחליפי בשר, דגים וביצים. אחד הפרויקטים המרשימים הוא הניסיון של הסטארט-אפ פלנטיש לברוא סלמון מהונדס. פלנטיש מבטיחה שלדג שלה יש מראה, מרקם, טעם וערכים תזונתיים בדיוק כמו לדג הטבעי. עד שיצא לשוק הרחב, אפשר לטעום אותו בינתיים בערבי פופ-אפ במסעדות ובאירועים פרטיים. וכמו לא מעט חברות במתחם, גם התהליך של פלנטיש חשאי למדי. אבל אני מצליח לגנוב הצצה במין נוזלים מעורבבים שעוד כמה שעות יהפכו לאוכל. וחושב על כך שאולי התהליך המסתורי הזה נועד לכבד את המסתורין הגדול של הסלמון, שיודע לחזור מהים לנהר שבו נולד, כדי להתרבות בדיוק שם. בפלנטיש מתפייטים פחות. אנחנו רוצים כבר לבדוק את המוצר בשוק, אבל בשלב זה נחוץ לנו רק פס ייצור קטן, אין לנו צורך בכמות גדולה. מסביר אופק רון, מנכ"ל החברה וממייסדיה, מה הסלמון שלו עושה בחולות ראשון. למרות הכמות הקטנה, אנחנו עדיין צריכים פס ייצור עם אישור של משרד הבריאות והרגולטורים האמריקאים, ולהרים כזה בתוך המשרדים של החברה שלנו ברחובות, שם גם נעשה הפיתוח, היה סיפור לא פשוט. הרגולציה הרי כוללת הוראות כמו להכניס חומרים מצד אחד ואת המוצרים מהצד השני, ושזה יהיה באזור שהעירייה אישרה, וניקיון ברמה מסוימת ועוד הרבה הגבלות. ואת כל זה אתה צריך לעשות גם אם אתה רוצה לשווק רק לכמה מסעדות וחנויות כדי לקבל פידבק ראשוני. אז במקום זה, אנחנו כאן, מקבלים הכל מן המוכן. יש לנו חדר ייצור משלנו, אבל אנחנו משתמשים בפסיליטיז כמו מקררים, חדר אריזות וכו'. חלק מהיצרנים אכן פועלים במיני מפעלים משלהם, שבהם כיסו את הקירות השקופים כדי שאף אחד לא יראה את הפטנט. באווירה החשאית, רוח שיתוף הפעולה שקלימברג מעללת, פחות מורגשת, בטח בין החברות הגדולות. אבל בחדרי האוכל המשותפים היא מבטיחה הם בהחלט נפגשים. דווקא משום שהם סגורים כל היום בתוך המפעל שלהם, עושה להם טוב לפגוש אנשים אחרים ובעיקר כאלה שיש להם נושאים משותפים איתם. ובינתיים, בצידו הנגדי של החלל המשותף, כמו בתמונת ראי למפעל הסלמון בלי סלמון, מייצרים ביצים בלי ביצים. חברת יו אג מכינה ביצי עין, ביצים אלומות ורוטב הולנדז, משתמשת בטופו חומוס ודלעת ומשווקת את המאכלים מוכנים וארוזים. ניסים בן כהן, אחד משלושת מייסדי החברה ומנהל התפעול שלה, לא מרשה לי להיכנס למפעל שבנו בתוך מייקיט. כי אנחנו בשלב שבו חייבים לשמור על סודיות מוחלטת, ממש לקראת אישור הפטנט. אחר כך נהיה פחות חשדנים. הוא טבעוני בעצמו ואשתו יוספה היא שפית וקונדיטורית, שיום אחד התבקשה לייצר ביצת עין למסעדה הטבעונית התל אביבית, גודנס. היא השתמשה בדלעת וטופו ויצרה ביצה שיש לה טעם ומראה של ביצת עין, הוא מספר. זה הצליח מאוד. אנשים באו במיוחד בשביל הביצה. מסעדנים אחרים ראו שהיא מטריפה את כולם וביקשו גם. אז על בסיס אותו מתכון, אנשי יו-אג הקימו חברה, קיבלו מהמדען הראשי 250,000 שקל, והתחילו לייצר בתוך מפעל גבינות טבעוני בראש העין. פשוט לקחנו מהם משמרת אחת בשבוע והתחלנו למכור לסניף אחד של רשת בנדיקט בתל אביב. גם שם היה טירוף, אנשים באו במיוחד. טבעונים הרי רעבים לביצים. בחודש הראשון מכרנו 1,000. בבנדיקט ביקשו לשווק את הביצים לכל הרשת, ואנחנו הבנו שאנחנו לא יכולים להמשיך לייצר הכל ידנית. זה איטי מדי. אז עברנו לפה. השתכללנו, הגדלנו את הייצור, ובמקביל גייסנו 8 מיליארד דולר ואנחנו לקראת גיוס נוסף. המטרה היא להיות חברת הביצים הגדולה בעולם שלא משתמשת בתרנגולות מטילות. אם גייסתם כסף, למה לא פשוט הקמתם פס ייצור? כי זה היה מבזבז את כל הכסף. וזה להקים אופרציה שאנחנו לא יודעים לתמוך בה, ולא היה לנו זמן לחכות לרגולציה של משרד הבריאות. החלטנו לעשות ניסוי ולרוץ על מתקן קיים כדי לרוץ מהר. מהירות היא פקטור חשוב. אם לא נהיה מספיק מהירים, השואלים הגדולים יקדימו אותנו. ולמה בכלל לעבוד בישראל? ישראל באמת קטנה, והשוק שלנו הוא בעיקרון בארצות הברית. כבר פתחנו גם שם מפעל, אבל הפיתוח שלנו לנצח יישאר כאן. נוח לנו לפעול פה. זה עונה על הצרכים שלנו. אנחנו יכולים לדבר עם הצרכנים בשפה שלנו, להכיר אותם. ואתם עדיין מוכרים כל ביצה בקופסת פלסטיק או קרטון, אופרציה שלמה ודי מזהמת, אולי יותר מזהמת מלשבור ביצה אחת על המחוות. אנחנו מחפשים כרגע חלופות סביבתיות יותר, אבל אנחנו גם לא יכולים לפתור את כל הבעיות של העולם. אנחנו מסתפקים בפתירת בעיות הזיהום שיוצרות התרנגולות ומניעת סבל של בעלי חיים. למה בכלל טבעונים כל כך רוצים ביצים? מה המרדף אחרי תחליפי בשר או דגים? אנשים מתגעגעים למה שהם אהבו לאכול. אני למשל אכלתי המון בשר, ואני אוהב בשר, גם ביצים. הפסקתי כי אני חושב שלהרוג חיות זה לא מוסרי, אבל זה לא אומר שאני לא מתגעגע לטעם ולצורה. חברה אחרת שמכוונת לטבעונים היא צ'אנק פודס, שמייצרת נתחי בשר מקמח סויה. בחודש שעבר היא גייסה כ-15 מיליון דולר, הגיוס הגדול ביותר בתחום החלבונים מן הצומח, כתחליף לחלבון חי, והיא כבר האחות הגדולה של מייקיט. הם ביקרו כאן וזה היה קטן מדי עבורה, מסבירה קלימברג, אז הצעתי להם מפעל עצמאי סמוך ועכשיו הם שם. צ'אנק דואגת לרגולציה שלה בעצמה, כמו מפעלי מזון אחרים בצומת של קרמית, ולמעשה רק סוחרת מקלימברג נכס. אבל מבחינת קלימברג, מדובר בחלק מהחזון הגדול. כבר עכשיו, נבחרת היצרנים במייקיט משקפת תמונה עדכנית של חוד החנית בפוטק הישראלי, ויש לנו רשימת המתנה של עוד חברות שרוצות. אז כן, אנחנו רוצים להרחיב את הפעילות ולאפשר ליצרנים נוספים להיכנס, להקל עליהם לעסוק בהמצאת מזון בריא ופורץ דרך, במקום להתעסק בבירוקרטיה. תורנות מטבח, מאת ארי ליבסקר. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.